כן. אנחנו אומרים כל יום לפחות פעמיים בשקיעת שמע, בפרשה ראשונה, הפסוק, מה שנאמר בבית חנן, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. מי אלה והיו הדברים האלה, מי זה הדברים האלה? מורנו רבנו חיים בן עטר, זכותו תעמוד לנו, שהיום זה יום פטירתו, שיהי רצון שיעמוד בשמיים לבקש רחמים על עם ישראל ועל השכינה הקדושה שמאוד אהב אותה, וכל ימיו היה בוכה בשבילה, בכי תמרורים כל חצות לילה. ולמד את זה מזקנו סבו הזקן הצדיק שהוא קרוי על שמו. אז הוא מפרש את הפסוק, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך, אני אקרא לכם את לשונו, כדי שתהיינה שפתותיו דובבות בקבר. כן, שמה אתה מקשיב לי? כן. אז תשמע מה אומר רבנו חיים בן עטר. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך. מה פירוש על לבבך? שתשמור אותם תמיד. אז הוא אומר כך, כשיתמיד שימת הדברים על ליבו, ולא רק בקיעת שמע, בכל עת ובכל שעה, בכל יום, בכל זמן, נזכור מה כתוב בשמע ישראל. תראה מה רבי חיים בן עטר, מפה נבין מי הוא היה. ייוולד בליבו חשק גדול ותאווה רוחנית. תראי את זה לפה, בוא. ייוולד בליבו חשק גדול, אומר הרב, ותאווה רוחנית. מה התאווה הרוחנית? להכיר את מי שאמר והיה העולם, וירוץ ליבו לאהבת השם בכל אשר ציווהו. לרוץ, הכוונה לא צריך לעורר אותו. המצווה העיקרית של האדם, אומר רבנו חיים, בעולם הזה, זה שהוא יאהב את הקדוש ברוך הוא מאליו, מעצמו, ולא יצטרכו לעורר אותו אחרים, והאהבה שלו תהיה כל כך חזקה, עד שהוא יהיה מחפש מעצמו איך לעשות לרצות את השם. והאמת אומר לכם, מצאתי את זה בדבריו אולי בעשרות מקומות שהוא מדבר, וזה שכל תאוותו הוא מדבר על עצמו ואומר ככה, ראוי לכל יהודי שכל הזמן לחשוב מה עוד אני יכול לעשות כדי לשמח את הבורא. שהרי הבורא ברא אותנו לאיזה צורך, שנעבוד אותו, לפניו נעבוד ביראה ופחד. והוא נתן לנו את התורה, ציווה אותנו ללמוד אותה, לשמור עליה ולקיים אותה. אז אומר הרב, שבהיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבבך, שאתה צריך לשמור ולקיים ולאהוב את מה שהקדוש ברוך הוא מצווה אותך, ולשמוח במה שהוא מבקש ממך, וזה יהיה התענוג העיקרי של האדם. יש דומה לזה, הרי הוא ידוע חיבר הרבה ספרים. הוא התפרסם בחיבורה על התורה שנקרא אור החיים. ולמה אור החיים? הוא בעצמו כותב שקרא לו כך על שם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא נקרא חיים. ואדוני אלוהים אמת הוא אלוהים חיים ומלך עולם. אז הקדוש ברוך הוא נקרא בשם חיים. התורה שלנו נקראת בשם חיים. פרי תורה, עץ חיים היא למחזיקים בה ועוד. ישראל יקראו חיים, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. אז כיוון שראינו שגם התורה, גם הקדוש ברוך הוא, גם התורה וגם ישראל יקראו בשם חיים, קיים עליהם מה שאמר הזוהר, שבריחו, אורייתא וישראל, חד הוא, חיבור אחד, קדוש ברוך הוא עם התורה ועם עם ישראל. אנחנו קשורים עם השם יתברך לנצח נצחים, בעולם הזה, בעולם הבא, באלף השביעי, מה שיהיה אחרי זה לא יעזור לאף אחד. אנחנו לא נתנתק מהשם יתברך, והוא לא יעזוב אותנו לעולמי עד. אנחנו צריכים לדעת, ואנחנו מחוברים עם התורה, והתורה מחוברת אלינו. אין עם כעם הזה, ומי גוי גדול, כך אומר משה רבנו, ומי גוי גדול אשר לו אלוהים קרובים אליו, כאדוני אלוהינו וכל קוראינו אליו. כלומר, אין מצב בעולם, לא מלאכים, לא שרפים, לא חיות ואופנים, ולא הראלים, ולא שום נברא בעולם שיכול להיות קרוב לשם יתברך, כמו שעם ישראל קרוב אליו. ואנחנו נקראנו בניו, לא ראינו בשום מקום מישהו אחר שנקרא בנים שלו. תראה רבי מאיר בעל הנס, למה נותנים צדקה? אומרים שנותנים את זה לכבוד רבי מאיר בעל הנס. אנחנו לא אומרים לאילו נשמת, זה טעות. שאלה הולכים, אני קורא את הפרק, אילו נשמת רבי שמעון, מי אתה שתעשה אילו נשמה לרבי שמעון בר יוחאי או לרבי מאיר בעל הנס? עשה לכבודו. תגיד, אני נותן את זה בשביל שיהיה לו נחת רוח. אז נותנים צדקה, אומרים לכבוד רבי מאיר בעל הנס. הוא אומר אלהד מאיר עננה, כמו שכתב הגאון החסיד רבי אליהו איתמרי הכהן מזמיר, היה לפני 400 שנה גאון הגאונים ובעל שבט מוסר, כותב שזה עניין גדול לתת צדקה ולהגיד בכבוד רבי מאיר, בפרט אם אדם באיזה צרה שלא תהיה, או עבדה לא עבדה, או חס ושלום בנו חולה, או באיזה צרה שלא תהיה, היא מיד, הוא אומר, איך שתתחיל הצרה, לא לחכות. נוציא מכיסו איזה מטבע שיהיה, ואם נותן אותו לצדקה, לכבוד רבי מאיר, ויתן את זה למען שייתן. אומנם יש שכתבו שמצווה לתת את זה בטבריה, איפה שלומדים תורה בשבילו. אבל היום ברוך השם, גם העולם מסודר קצת, בוא נגיד ככה. לאן שתיתן, הכר תיתן למקור צדקה, לכבוד, למה רבי מאיר דווקא? היה בטבריה לפני 150 שנה, אולי קצת יותר, בזמן הבן איש חי. הגאון אמת ליעקב, רבי יעקב שאלתיאל חי ניניו. חתנו של הסיניור, הסיניור זה היה רבה של טבריה, רבי שמואל הכהן קומפורטי, גאון אדיר, נתן לו את ביתו, הוא היה ריקובל גדול. הוא עשה כמו אנציקלופדיה מכל כתבי הארי. לא היה דבר בדברי רבנו הארי שלא היה יודע אותו בעל פה. הוא הרי באמת ליעקב. הבן חי סומך עליו בעשר אצבעותיו. הוא בעצמו כותב שהסיבה היא כיוון שמשיח עתיד לבוא מהעיר טבריה, שם התגלה, כמו שראה בהמשך גם רבי חיים בן עטר היה שם, רצה להביא המשיח. המשיח התגלה שם כיוון שהתחנה האחרונה שהשכינה הסתלקה, זה היה בטבריה, ובמחיר כמובן טבריה היא משלמת למשיח. כלומר, משיח התגלה משם, ובזוהר כתוב על המשיח לעתיד אנט להתגלעה בהרעה לגליל. וזו העיר טבריה, שם נכתבה המשנה, שם חובר תלמוד ירושלמי, רבי יוחנן האמורה כתב תלמוד ירושלמי, שם בטבריה. שם היה עיקר התורה שלנו, תורה שבעל פה, שם. אז כיוון שרבי מאיר שם, והוא נקרא רב המקום, הולכים אחרי מה שפוסק הרב שמרה דעתרה. הוא רבי מאיר, מרה דעתרין. מה אומר רבי מאיר במשנה? בנים אתם, לאדוני אלוהיכם. החכמים אמרו לו, בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, קרויים בנים. בזמן שהם עושים רצונו של מקום, אינם קרויים בנים. רבי מאיר אומר לו, בין עושים רצונו של מקום, בין אינם עושים רצונו של מקום, כראויים בנים. והביא להם איזה 6-7 פסוקים. והוא אומר, בנים אתם, אדוני אלוהיכם. ושמת אומר, אז בנים אתם, זה אומר, כשאתם טובים. והוא אומר, זרע מרעים, בנים משחיתים, עזבו את השם. והוא אומר, בנים לא אמון בם. זאת אומרת, אפילו לא אמון בם, הם עדיין בנים. וכן על זה הדרך, הביא להם שם רבי מאיר, כמה פסוקים שמורים בנביאים ובכתובים, שישראל בכל מצב נקראים בנים, מכאן אנחנו רואים כמה אנחנו קרובים לשם יתברך. אפילו יש חס ושלום מי שעושה עוונות, בן שסרח, סופו לשוב, סופו אחר כך להתקרב חזרה. אז הוא, הרב עליו השלום, כתב את ספרו אור החיים שהתפרסם בו. לפני זה, היה לו ספר פרי תואר. זה על יורי דעה. שיטה על יורי דעה, כל הפסקים שדיני יורי דעה, חלק מהם חלק על הרב פרי חדש, הוא הביא את זה כקונטרה לרב פרי חדש. לפניו היה בירושלים, הגאון נפטר גם הוא צעיר, בן 50 בערך, היה רבי חזקיה די סילבה, היה רב מאיטליה, שעלה לירושלים, והוא נפטר, והיה רב של ירושלים, הגאון הפרי חדש. הוא קרא את החיבור שלו, חלק מהדברים לא הסכים איתו, וחלק עליו, וקרא לספרו פרי תואר. והלך אחר כך לליבורנו, להדפיס אותו שם. והוא, ומהשמיים יצא שהוא קבור לא רחוק ממנו, 2-3 מטרים ממנו. קברו של אור החיים, ליד קברו של הרב פרי תואר. הרב חידה מספר שהוא היה ילד בגיל 16 שנה. למד בישיבה של רבנו חיים בן עטר. חיים בן עטר היה בן 47, רב חידה בן 16. זאת אומרת, הבדל 30 שנה, 31 שנים ביניהן. והוא לקח אותם יום אחד, אמר, נלך להר הזיתים, להתפלל שם, ושתתח על קברו של הרב פרי חדש. והרב חידה הוא איש חכם היה, ועקב אחריו לראות מה הוא עושה, ושמע אותו שהוא מדבר אליו לצדיק ואומר לו, אני מבקש ממך מחילה שלא תקפיד עליי שחלקתי עליך, כל מה שחלקתי עליך היה לשם שמיים, ודיברתי אליך בלשון כבוד ולשון נקייה, והכל זה בשביל שזה תורה, תורה וללמוד צריך, זה לא מחייב, יכולים להיות חברים, כמו שאמר לו, אף על פי שהוא אהובנו, האמת אהובה יותר. אז מצוי שיש שני חברים חכמים גדולים, שהם מסכימים בהרבה דברים, יש דברים שהם לא מסכימים, שכל אחד סובר את הסברה שלו, האם בשביל זה יהיה חס ושלום ביניהם איזה דבר? תראה את כל המשנה לאורכה ולרוחבה, כמה ראינו תנאים חולקים אחד על השני, וביניהם הייתה אהבה גדולה מאוד, והערכה עצומה, זה לא קשור, זה בגלל שאני חבר שלו צריך להסכים איתו, וכמו שיש טיפשים כאלה, הוא זה הרב מהעדה שלו, הוא צריך על... לפסוק כמוהו, זה בן דוד שלו והוא דוד של סבא שלו, צריך... מה זה קשור? זה תורה, תורה אתה פעם רואה שזה כך, פעם אתה רואה שזה כך, והרבה דברים לא תמיד פוסקים כמו אותו דעה, המשוחן ערוך מלא כזה, פעם פוסק כמו הרמב״ם, פעם לא פוסק כמו הרמב״ם, פעם פוסק רבנו ירוחם, פעם פוסק זה, אמנם רוב שניים יש לו, אבל לא תמיד זה אותם השניים, זה משתנה. זה הכל לשם שמיים. אז העיקר, מה אני רוצה לומר לכם, הוא כותב שם בהקדמת ספרו, כל מגמתי בחיבור ספרי זה, לשמח אלוהים חיים ולרצותו. זאת אומרת, הוא היה... איזה דבר אני אעשה שהקדוש ברוך הוא ישמח? שכן כתוב עליו, על הקדוש ברוך הוא ישמח השם במעשיו. מה במעשיו? אנחנו נקראים בנים שלו. מתי ישמח השם במעשיו? לעתיד לבוא, שיבוא המשיח, ואנחנו כולנו נשוב בתשובה שלמה, ונהיה עושים את רצונו, ונעבוד בית המקדש, ואז נשב שם לעולם בעד, וננצח נצחים, ולא יהיה שום אויב, כמו שכותב הרמב״ם, לא יהיה נוגס, ולא מבטל, שום שלטון לא יהיה עלינו, ושום איזה דבר שיפריע את האדם לעבודת השם לא יהיה, ואפילו יצר הרע לא יוכל לעבוד עליך, ולא עלי, על אף אחד. אז אם כן, אז יש שקט ושלווה, ואז הקדוש ברוך הוא שמח ביצורים שהוא ברא, אומר, אתם רואים, אומר למלאכים, תראו איזה עולם בראתי, אומר רבנו חיים בן עטר, אני המגמה שלי היא לשמח אותו, המגמה שלי לגרום לו רצון, כמו שכתב רבנו ארי לומר לשם ייחוד, לפני כל לימוד, כל תפילה ומצווה, מה אומרים שם? זה תקנה של הנוסח של השם ייחוד, זה לא אנחנו המצאנו, רבנו הארי כתב אותו בספרו שער רוח הקודש, שטוב לומר לפני כל לימוד ולפני כל מצווה, לשם ייחוד קודשה בריך הוא שכינתה. ובהמשך מה אומר? לעשות נחת רוח ליוצרנו ולעשות רצון בוראנו. כי אנחנו מכוונים באותה מצווה לעשות לו לקדוש ברוך הוא שמחה, לעשות לו נחת רוח. זה המעלה. עוד מקום בפרשה שלנו, פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור אם נותן לו בריתי שלום והיית לו זרוע חרם מה אמר תחת אשר קנה לאלוהיו ויכפר על בני ישראל. אומר בן חיים האתר שים לב, אם חס ושלום פנחס בן אלעזר לא היה עושה את המעשה הזה, הרי כמה גינו אותו אז, דיברו עליו, אפילו שבט שמעון שהיו נחשבים אנשים חשובים, אמרו ראיתם בן פותי זה שפיתם אבי אמו עגלים לעבודה זרה, הרג שבט מישראל, נשיא שבט מישראל, מי זה ואבי אמו? פנחס הוא בן בנו של אהרון הכהן, אבל אלעזר בן אהרון הכהן, פסוק אומר לקח לו מבנות פותיאל, לא לאישה. פותיאל זה אחד מהשמות של יתרו, יתרו היו לו שבעה שמות. יתרו לפני כן היה כהן לעבודה זרה, כומר היה, והיה מגדל עגלים ומפתם אותם כדי לשחוט אותם קורבן לעבודת אלילים, לכן קראו לו פותיאל, מפתם עגלים בשביל האלוהים שלו. אחר כך חזר בתשובה, נהיה צדיק, חסיד גדול, עד שמשה רבנו אומר לו, אל נא תעזוב אותנו, היית לנו לעיניים, מה לעיניים? ילמדו ממך עם ישראל, יגידו, תראו, זה היה גוי, והתגייר, ותראו איך עובד את השם, אנחנו, שהבנים של אברהם, יצחק, יעקב, ובאנו ממצרים, הוציאו אותנו ממצרים, נתנו את התורה, על חד כמה וכמה שאנחנו צריכים לעבוד, היה יתרו, והיו לו כמה בנות, זכה שני חתנים גדולים, מי שאר החתנים שלו, אנחנו לא יודעים, האחד היה משה, לקח את ציפורה, והשני היה אלעזר בן אהרון הכהן, לא כתוב בשמה, נשים כמה שיותר צנועות, יותר בריא. אז לא כתוב השם שלה של אמו של פנחס, אז הוא אבא שלו אלעזר, אמא שלו הבת של יתרו. ומה אומר? ויחפר על בני ישראל, לא יחפר. אומר לך, אם אתה תדע שעם ישראל חס ושלום היה צריך למות כולו. בעצה של בלעם הרשע, ימח שמו וזכרו, הוא אומר לו לבלק, לך יעצך אשר יעשה העם הזה לעמים באחרית הימים, מה היה אצלו? אמר לו אלוהם של אלו שונא זימה הוא, בוא ואני אלמד אותך מה צריך לעשות, תביא את הבנות, תביא את המעבוד הזרה, וילכו שם ויחתיעו את הבחורים. וזה שקראנו בסוף הפרשה, שלקחו בנות מדיין ובנות מואב, התחלה מדיין, גם מואב, והלכו לשם והיו באים לבחורים שם, היו רואים אותם, מכניסים בהם ארס, מחתיעים אותם, היו מחתיעים אותם. ואז נפלו שם מישראל 24,000, 24,000 שחטאו משבט שמעון, אלה כל אלה נשאו נשים של ערב רב, התחתנו עם הערב רב, אחר כך הלכו חטאו בבנות מואב. והנשיא שלהם, עד כדי כך, תאר לך, אוי ואבוי, איזה מצב הגענו. הנשיא שלהם, זמרי בן סלו, זה לא איזה ילד מרחוב, תמיד חכם היה, גדול בתורה היה, בא בעצמו לקחת המדיינית, אבא שלה היה נשיא, מלך של מדיין, אמר לבת שלו, אל תשמעי רק לגדול שבהם. הוא התכוון להכשיל את משה רבנו, הוא לא ידע שמשה רבנו זה קודש קודשים, אש שלהבת, מי להתעסק עם משה רבנו, לוקח, והיא למי הלכה, במקום למשה, היא תפסה את זמרי בן סלו, זמרי בן סלו הרשע, לוקח, והקרב את אחיו את המדיינית, בא אצל משה רבנו, אומר לו, זו מותרת או אסורה? אמר לו, ודאי אסורה, אם זו אסורה, אז בת יתרו, מי תראה לך, איך אתה לקחת בת יתרו, מה זה העסק שלך? משה רבנו גייר אותה וזה היה במצוות השם, ולמה באמת משה רבנו לא לקח בת ישראל? תשמעו מה כותב הרב מגלי עמוקות, היה קודש קודשים, אומר שמשה רבנו כל בנות ישראל נקעים בנות שלו ממש, וכשם שאדם אסור להתחתן עם בת שלו, כל בת ישראל שהייתה באה להתחתן, זה נשמות כולם של ישראל, כולם בנים שלו, היה אסור לו, היה מוכרח לקחת אחת, מבחוץ לגייר אותה ואז היא תהיה אשתו. זה הסוד שמשה רבנו לקח דווקא הגיורת. מאוד זה שהייתה ציפורה, הייתה נשמה קדושה מאוד, גדולה מאוד, שהייתה ראויה לו, זה מזמן הבל, היא תאומתו של הבל והוא היה הבל, וקין רצח אותו בשביל שהוא רצה לקחת לו את האישה, עכשיו בא קין ביתרו והחזיר לו אותה. זה כל זה נפלאות, תמים דעים, גלגל הוא החוזר בעולם, אבל זו הסיבה העיקרית. משה רבנו היה אוהב כל אחד מישראל ממש דבוק בנשמתו, היינו כולנו בניו ואנשים של ישראל כולם בנותיו, איך הוא ייקח אותם? אסור לו לקחת בת, לקח אחת מבחוץ וגייר אותה, והנה עשתה אשתו, וגם כמה חייתה, אולי 3-4 שנים. הביא רק את שני הבנים האלה, לעזר גרשום, ופירש מאשתו, כאישה חושית לקח. פירש ממנה כל ימי חייו, מאז שנגלה אליו השם בסנה, לא התקרב לאשתו. 40 שנה תמימות. אז אם כן, היה קודש קודשים. יהלך עזמרי בן סלו, ועשה את כל זה, וישראל שתקו. לא מיחו בו. וידוע שרואים דבר ולא מוחים, נעשים שותפים לדבר עבירה. אז היה צריך חס ושלום לחלות, והפסוק מעיד, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. חס ושלום, היו צריכים כולה אוי ואבוי, לא היה עם ישראל. מי הנשאר? משה, אהרון, ויהושע ופנחס, זה מה שהיה נשאר. איפה כל עם ישראל היה? מה היינו עושים אנחנו? הנשמות שלנו הולכים. בא מי הציל אותנו? פנחס בן אלעזר. לכן אמור, נתן לו בריתי שלום, היית לא זרוע אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קינא לאלוהיו, אומר רבינו חיים מהאתר, שים למה אומר הפסוק, קינא לאלוהיו. הוא לא עשה לו בשביל שום מטרה אחרת, אלא הוא רק בשביל הקדוש ברוך הוא, שראה שכבודו של השם מתחלל לעיני כל ישראל. לא זוכר הוא מצווה לא לשאת גויה, ופתאום בא נשיא שבט ולוקח כן גויה. ממרא את פי השם, זה מסוכן מאוד. אומר, הוא חש על כבוד השם, גם אלוהיו ירוממהו. הוא רצה להגדיל את שמו של הקדוש ברוך הוא בעולם, זה קידוש השם אמיתי שעשה. שם נפשו בכפו, היו יכולים לרצוח אותו. הוא איך נכנס לשם? הוא אמר להם שגם הוא רוצה איזה גויה אחת. אמרו לו, עזבו אותו, עזבו אותו, גם הוא לעשות צרכיו הוא צריך. נכנס לתוך האוהל, ודקר את שניהם. 12 ניסים נעשו לו, תראו ביונתן בן עוזיאל במקום, תחילת הפרשה כותב, איך איזה ניסים גדולים, בא מלאך והגביע את התקרה, הרומח התארך, איך יכול הרומח אחד, שהוא כמה אורכו כבר, מטר, מטר וחצי. תום נהיה ארוך מאוד מצד זה ומצד זה, והם חיים ונסע אותם בכל 12 קילומטר, הלך עשה סיבוב, אמר תראו ותקשיבו, כל מי שהולך עם גויה זה דינו. ככה עשה. ואז שבה החימה ובא וזרק את זה, דקר על הארץ חוותם כמו שכתוב, ואמר לקדוש ברוך הוא, כך הוא עשה פלילה עם השם. מה זה פלילה? ויכוח, ויעמוד פנחס ויפלל ותעצר המגפה. אמר על אלה ימותו 24,000 מישראל, ויד נעצרה המגפה, ולא חיליתי את בני ישראל וקנאתי. אומר רבנו חיים האתר, הוא עשה לשם שמיים, ורצה להגדיל את שמו של השם יתברך בעולם, הטיל איתו הקדוש ברוך הוא, עשה אותו כהן לעולם, וכל זרעו כהנים, וגם הוא חי, הוא אליהו הנביא. יש מישהו במדרגה שלו? איזה מדרגה? לא מת. עולה ערב שערה, שמיימה, מופיע בכל מיני מקומות איפה שיש תורה, תראה בתנא דבי אליהו, כמה כותב, איפה אליהו הנביא נמצא, כל מקום ומקום, 400 שיושבים ועוסקים בתורה, הוא מגיע לשם. תראה בתלמוד יש, אני מגיד מאות, זה לא גוזמה, מאות מקומות, על מאות תנאים ואמוראים, שאליהו הנביא היה מופיע אצלם, בישוע בן לוי, כל יום אליהו הנביא היה בא אצלו, נכון משה? ויום אחד הוא לא הגיע אליו, למה לא הגיע אליו? בגלל שהגיע אריה לארץ ישראל ואכל איש אחד. אמר לו, למה הזכות שלך לא הגנה שאריה לא ייכנס? נהיה איתו ברוגז, חודש שלם לא בא אליו. אחר כך רב ענן, היה איתו מעשה, יודע מה היה עם רב ענן? רב ענן היה דיין. מי חיבר תנא דבי אליהו שיש לנו היום? זה רב ענן חיבר. רק על זה כתבו שם כל הזכויות שמורות להוצאת ספרים, לא יודע מה. גיטל את מיטי, ולא כתוב שזה שייך לרב ענן, איזה אנשים חצופים היית. מה היה עם רב ענן? רב ענן היה דיין, בבבל היה. הוא היה יושב, ורב נחמן היה לו בדין במקום אחר. רב ענן בדין מקום אחד, רב נחמן בדין מקום אחר. יום אחד, הגיע איש אחד, מהכפר, עם סלסלה, מלאה פירות, שומע מוישה? לא פירות שיש בהם הזרקות וכימיקלים. פירות אמיתיים, כל מיני פירות יפים, יפפיים, קומות על גבי קומות, והביא לרב ענן לבית. ענן ראה איזה סלסלה ענקית, קומות על גבי קומות מכל הסוגים, אתה רוצה תמרים, אתה רוצה ענבים, רימונים, שזפים, משמשים, משהו מיוחד במינו. ושאל אותו, שמאי, שאל אותו רב ענן, מה אתה זה ותליה, מה זה ותליך? מתנה, הדיה, הדיה זה מתנה. אמר לו, מה אתה צריך ממני? לנו מה בתמורה, אתה יודע, אין דבר בחינם היום, אתה לך משהו, מבקש איזה דבר. אמר לו, יש לי דיון אצלך בבית הדין. ומה אתה אומר על זה? אז הוא, רב ענן, אמר לו, אני פסול לדון אותך. ומה, איך עשית דבר כזה? זה אסור. אמר, לא בשביל זה עשיתי. אני אגיד לך למה עשיתי. שמעתי מהרב שלי, שמי שמביא איזה מתנה תקרובת את תלמיד חכם, כאילו בנה את המקדש, וכאילו הקריב ביקורים, שנאמר, ובפסוק, ואיש בא מבעל של אישה והיה ואלה איש האלוהים, מזה איש האלוהים זה אלישע, תלמידו של אליהו, להם ביקורים, וכי אלישע כהן? אלישע, מי היה אלישע? איך קראו לאבא שלו? שפט. איפה היה גר? באבל מחונה, אתה היית במחונה? היית. כביש הבקעה, שנוסעים לפני הסיבוב, שמגיעים איפה גר, היה שר החוץ לשעבר, לפני בית שען. לפני בית שען יש שם מחולה, נכון? כן, כן. אז אל תגיד לא מהר פעם אחרת. אם אני אומר לך, אני חשבתי על זה. אז מחולה זה שם, בדרך. משם היה אלישע, יליד מחולה. משם הוא בא. והוא בא אליו היהודי הזה, והביא לו דחי ביקורים, כמו שואלת אלישע כהן, מה מביא לו? אלא כל מי שנותן לתלמיד חכם איזה מתנה יפה, איזה תקרובת, כאילו נבנה בית המקדש בימיו, כאילו יקרה ביקורים. אז הוא אומר לרב ענן, הבאתי לך את זה בשביל זה. אמר לו, טוב מאוד, אבל לדון אותך אני פסול. אמר לו, מה אני אעשה? יש לי דין, חבר שלי מחכה בחוץ. אמר, אני אשלח אותך בדין אחר. שלח לי איזה איגרת, משהו, שלח מכתב לרב נחמן, האיש הזה אני לא יכול לדון אותו, קבל אותו בבקשה ותדון אותו. ולא פרש מאיזה סיבה, אני לא יכול לדון אותו. הוא שלח לאביי, לרב נחמן. הגיע לרב נחמן, לבית הדין שלו, למחרת כבר עד שהגיע, עיר אחרת. רב נחמן היה בתור מחכה יתומים היו, שהיו צריכים לדון אותם שם עם הבעיות שלהם, אבא שלהם חייב כסף, פרעונות, אז זה קצת תיק מסובך. והנה רב נחמן רואה זה הגיע, מי שלח אותו רב ענן, אמר כנראה זה קרוב משפחה שלו, ואסור לו לדון אותו, אז שלח אותו אצלי, כי אסור לדון קרוב. אז אמר ליתומים, תחכו, אני אדון קודם את היהודי הזה. מחיקו, דן אותו, גמר, אמר מי חייב, מי לא חייב, שלח אותו הביתה. בא אליהו היה אצל רב ענן כל יום מגיע, מה ככה עשית? לא בא אליך. אצל רב ענן לשוב בצומות ולפקוט, ולמה אליהו לא בא אליי, הוא לא יודע, לא מבין למה. עכשיו, כל הימים האלה שאליהו לא היה אצלו, כתב את תנא דבי אליהו, והגמרא אומרת. והיה שם תיבה ארגז אחד כמו תינוק, היה יושב שם ובוכה, מתרפס לפני אליהו, ואליהו היה מציץ עליו ובורח לו, מעניש אותו. אז כשהיה בתוך התיבה כתב את תנא דבי אליהו זוטה, שהמחוז התיבה כתב את תנא דבי אליהו רבה, שסיים את הספר, רץ אחרי אליהו, אמר למה אתה בורח ממני, למה, 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 תראה מה עשיתי, כל מה שלמדתי ממך, ושמעתי ממך, כתבתי בספר, הנה הספר. ואז אליהו נגלה אליו. אז ככה היו הצדיקים, זה זכה, פנחס בן אלעזר, תראה מי היה, אליהו הנביא. היה בא לכל התנאים, לכל האמוראים, מגלה להם סודות.
איך מסתדר
הפסוק, 24,000
וכל אחד
היה 2, אז הגעתי ממנו. מה רש"י אמר, איך אמר רש"י? אני שכחתי את רש"י. 88,000 דיינים? זה משהו אחר, אבל 24,000 זה מתו במגפה. זה לא בהריגה בידיים. אתה מדבר כעת משהו אחר. שם המגפה, פרצה מגפה, מתו 24 אלף. מי יודע מה שהיה, שם ישמור, אני לא הייתי שם, טוב שלא ראיתי. כן, בסדר, אני חס ושלום לא מפקפק על זה, אבל חלילה וחס, ודאי, דברי אמת, אבל זהו. אז אומר רבנו חיים, אתה ראית איך שהוא עשה, ולכן הוא, ההטבה שלו, של פנחס, היא עד היום. שעד היום אנחנו חיים בזכותו. גם הקדוש ברוך הוא נתן לו טובה שנמשכת עד היום. שמה נמשכת היום? שהוא אליהו הנביא, שהוא כהן. ועוד אמר, נותן לו בריתי שלום. מה זה השלום הזה? סתם הקדוש ברוך הוא נותן לו בריתי שלום, זה לא אומר שלום למישהו, זה שלום, מה השלום? אז הוא אומר, רבנו חיים ונעתר, מה שאמר הנביא מלאכי, הרי הנביא מלאכי בסוף הנבואה שלו איך אמר, מה הפסוק האחרון של הפטרת שבת הגדול, התכונן בית המקדש השנה בעזרת השם, קורבן פסח, צריך להתכונן, לא הכנת עדיין חליפה, אני לא מרוצה ממך מה שעשית, צריך להכין בדלה יפה מאוד לקראת פסח, נעשה אותו בית המקדש. עכשיו הכתוב, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא לפני בו יום אדוני הגדול והנורא. אז אמר, הנה נותן לו בריתי שלום, זה השלום שהוא עתיד לבוא להגיד לנו דרישת שלום מהקדוש ברוך הוא. לכן אמור, הנה נותן לו את בריתי שלום. מי זה שיבוא בשם השם להגיד לנו הנה המשיח מגיע, הרי ישראל הגיע גאולתכם, זה הוא. אומר, כך אומר רבנו חיים ונעתר עליו השלום. עכשיו ידוע שהוא כתב בספרו אור החיים על הפסוק עושרי לגפן עירו לסור יקע בני אתונו יש עירו עיר, מי זה עיר? עיר? בדיוק זה שמתכוונים אומרים לו בן חמור זה עיר, עיר בן אתונו והאימא שלו אתון אז עושרי לגפן עירו ולסור יקע בני אתונו למה אצל הגפן אמר עירו, סוריקה זה כבר יותר, זה העץ עצמו, שם בני אתונו, אמר תדע, יש היצר הרע של האדם, הוא חמור, למה חמור? חומרי, ככה אומר הזוהר. חומרי שהוא מושך אותו מדברים חומריים. אבל יש שניים לכל אחד מאיתנו, לא עליכם, יש לו יצר הרע זכר ויש לו יצר הרע נקבה. וכתב רבנו חיים שידוע שהנקבה בסתרה אחרה יותר קשה מהזכר. וכן הגמרא אומרת יותר משנאה ששונאים אומות העולם את ישראל, שונאים עמי הארץ את התלמידי החכמים, ונשותיהם יותר מהם. אז אומר אם כן, וכמראה הזה הראוני שנאבקתי עם היצר הרע שלי הזכר, והפלתי אותו לארץ, די, גמר אותו, את היצרה שלו, הרג אותו. ואחר כך באה הנקבה לריב איתו, אומר, ונאבקתי איתה, והפלתי אותה בסוף, אבל לא כבעלה הזכר. זכיתי להרוג גם אותה, אבל לא הצלחתי עליה כמו שהצלחתי עם הזכר. אז הוא אומר, זה סורקה בני אתונו, זה אתונו, זה הנקבה, זה הסוג של הנקבה, ולמה? ושם הדרש, עושרי לגפן עירו זה גלות מצרים, איפה ראינו גלות מצרים נקד גפן, שנאמר גפן ממצרים תסיע, ואחר כך סוריקה זה הגאולה הזאת, שנאמר אשריקה להם והקבצם. מה זה אשריקה? יש נמצוצי קדושה, והיהודים שנמצאים בפוזרים בארבע כנפות הארץ, קדוש ברוך הוא שורק, שריקה אחת, וכולם מופיעים יחד, אשריקה להם והקבצם זה ולסורקה, שין שמאלית, קורא אותה אשריקה. ואז על ידי זה אנחנו מחזירים אותם למקומם, ולכן קרא לספרו, כמו שאמרנו, אור החיים, השם מלך חיים, ככה פסוק אומר. והתורה נקראת תורת חכם, מקור חיים. והצדיקים נקראים חיים, ואתם הדבקים באדוני אלוהיכם, חיים כולכם היום. אומר, ועודה לשם אשר שם חלקנו בחיים. זאת אומרת, יש לנו חלק מהתורה, חלק בקדוש ברוך הוא, וחלק בצדיקים, וכל הקדושה יש לנו חלק, לכן קרא לספרו כך. זה רואים את המעלה שלו, כמה גדולה. יש לו עוד, בפרשת שמיני, שם, הרי התורה שם צוותה איזה חיות טהורות ואיזה לא טהורות, וכן בהמות, וכן עופות, וגם דגים. במה יש שם עוד, מוישה? חגבים. חגבים גם כן כתובים שם. מביא הרב עליו השלום, הוא היה במרוקו, הרי הוא נולד במרוקו. היה יורד שם הרבה, כל שנתיים שלוש באים שם הרבה. והרבה שמגיע בלהקה זה לא פחות מ-40 מיליון חיילים. אין בעולם סוג של בעלי חיים בכמויות כאלה מסיביות כמו הרבה. אתה רואה נחיל הרבה מגיע? זה 40 אלף, 40 מיליון, זה דבר ידוע, בדוק. אז היו באים שם ונחתים במרוקו ומשחיתים, ואוי לה לאותה עיר או לאותו אזור שהרבה בא שם, מגלה הכל, לא משאיר כלום. יתר החסין אכל הרבה, יתר הרבה אכל הילק, מלקק את האדמה אפילו. יש, הם הולכים אחד אחרי השחר סולעם, אפילו את הסנעים מנקה אותם, כולם, שבעה מן הרבה. היה אוכל אותו מה, והיו יהודים שם שהיו אוכלים הרבה, ושם לא היה להם מסורת. הוא סבר שאסור לאכול את הרבה הזה, אמר להם אין לאכול את הרבה הזה. אומר, ותהילות לאל שדבריי עשו פירות, כך הוא כותב, גם באורח חיים בשמיני, גם בספרו פרי תואר, תהילות לאל שדבריי עשו פירות, והפסיקו לאכול את הרבה. אומר, והפסיקו לאכול את הרבה, עברו כבר, תשמע טוב מוישה, 12 שנה, והרבה אחד לא הגיע למרוקו. בגלל הוא אומר ששמעו לי והפסיקו לאכול אותו. והיה שם איזה איש אחד, הוא אומר, שהוא לא שמע בקולי, היה לו הרבה, כנראה משומר. שמר אותו, לא יודע במה, והיה אוכל. ויום אחד באו בחלום ואמרו לו, תפסיק לאכול קצים ורמסים, אם לא תדע, תשלח את הנחש יקיש אותך. ובא אליי ואמר לי, אמרתי לו, תשמע, די, תפסיק, אסור לאכול. פה לא אוכלים הרבה, אל תאכל. יש, בתימן היה להם מסורת, סוג מסוים של החגב, שיש עליו עוד חטא, על הבטן שלו, היו רואים, כתוב שם חטא. זה עוד חטא, היה מצביע לכנסת, חטא. אז זה היה, אוכלים אותו, זה חגב, סימנו חגב, שכתוב בתורה. זה אוכלים אותו, זה תקשר. אבל מאחרים, אחורה לנו, ואנחנו היום גם יהיה חטא, יהיה תת, יהיה יוד גם. לא נוכל. כי אין לנו מסורת. צריך לזה מסורת. בלי מסורת אי אפשר לאכול. אז כאן הוא כותב, זה היה בדוק ומנושא. ואחרי זה הוא כותב עוד בבראשית, בתחילת בראשית, בבריאת העולם, ויהי אור. כותב שם דברים מבהירים. כותב, נסתם כל חזון בעוונות הרבים, עכשיו נבואה אין. ואחרי נבואה בזמן הגמרא אומר היה רוח הקודש. וגם רוח הקודש כעת בעוונותינו אין. אומר, ותדעו שזו הצרה הכי גדולה בעולם, שאנחנו צמאים להריח ריח של אבינו שבשמיים. זאת אומרת, איזה ידיעה ממנו, איזה משהו, עדכון. מה קורה בשמיים? ומה הקדוש ברוך הוא אומר? לא יודעים כלום. אומר, וזה הצער הכי גדול שיש לי. תראה, איזה קודש קודשים, כמה היה. והוא היה לו רוח הקודש, היה לו כמה מעשיות יש איתו מבהילים, שהיו רואים כמה הוא היה, זה, הוא המקור של המשפחה, הוא מספרד. משפחת בן עטר, מקורם לא במרוקו, מקורם מספרד. והם היו עסוקים במסחר של בשמים, הם מוכרים כל מיני, כמו סוק לעטרין. מה זה עטרין בערבית? זה אלה שמוכרים תבלינים וכל מיני בשמים שונים ומשונים. זה טוב בשביל הרגליים, זה טוב בשביל האוזניים, זה טוב בשביל המוח, זה בשביל מצב רוח, כל דבר יש לו איזה מעלה ותועלת. אז הוא היה, היום המשפחה שלו היו מתעסקים בזה ומוכרים, מסתחרים בזה, ולכן נקראו בשם זה. עכשיו סבא שלו, הרבה טעו סיפור שעל סבא שלו הדביקו את זה עליו. סבא שלו היה שמו גם רבי חיים בן עטר. היה איש קדוש ונורא. סבו היה המורה, אתה שומע מוישה? מורה של הרב מקדש מלך. מקדש מלך על הזוהר יש ארבעה כרכים, חיבור על הזוהר, ועוד כרך שלם כיסא מלך על תיקוני הזוהר. מי חיבר אותו? רבי שלום בוזגלו עליו השלום. היה קדוש ונורא, מקובל עצום, בקיא בכל כתבי הארי בעל פה. כל הזוהר ישר והפוך. ועוד אדיר. אז הוא הרב שלום בוזגלו, תלמיד של סבא שלו, למד אצלו. מפה תדע מי זה היה הרב, מהתלמיד תדע מי היה רבו. והיה עורק שטיחים, עורק שטיחים היה. מה היה נוהג לעשות? היה כל חודש, עובד איזה ימים, שבוע, עד 10 ימים, ויש לו מספיק בשביל להתפרנס החודש, לא עובד שאר החודש, והולך ללמוד בבית המדרש. יהיה מה שיהיה, לא יצא החוצה. והוא נולד נכדו, זה רבי חיים, אבא שלו משה, רבי משה, נולד, והוא ישב לברכי סבו ולמד אצלו תורה מגיל אפס. היה לומד אצלו. שניהם חיים, רבי חיים בן עטר ורבי חיים בן עטר. ולמד אצלו. והנה, לימים, המלך היה לו איזו חתונה של הבת שלו. ורצה שטיחים לעשות מצבעים כאלה וצבעים כאלה. אמרו לו, אף אחד לא יודע לעשות שטיחים כאלה, רק רבי חיים בן עטר. מהזקן, הסבא. שלח אליו שליח, לא נמצא, סגור, המפעל שלו סגור. שאלו איפה הוא, הלכו לבית, לא נמצא. איפה הוא? בית המדרש. הלכו לבית המדרש, אמרו לו, המלך רוצה אותך, בית של המלך. אמר לו, אני רוצה שתערוג לי שטיחים, אבל לא בסדר. עוד שבועיים תשלח לי את השליח שלך, אני עובד. מה עוד שבועיים? אני צריך את זה בעוד שבועיים. מוכן בעוד שבועיים. אמר לו, לא, אני לא עובד. מה אתה לא עובד? לא, אתה עורק שטיחים, אני ראיתי את השטיחים שעשית. אמר לו, אדוני המלך, אני עבדתי בשביל החודש, עבדתי מספיק, את המכסה עשיתי. ואני לא עובד עד אחרי ראש חודש. אחרי מחרת ראש חודש, בית לחודש, טוב שלא יצא לו אז תשעה באב, אז לא היה עושה לו, גם בתשעה באב לא היה עושה לו. אבל בית לחודש אני אעבוד. אמר לו, מה תעבוד? אני רוצה את זה עכשיו. לא, אמר לא, זרקו אותו לגובה הריות. היה לו שם אחרי החצר האחורית של המלך, יש לו שם פינת הטבע, מה שנקרא. איזה טבע לא עליכם, איזה 8 הריות, כל מיני גדלים, מדברים מרוקאית, סינית, אספהונית, כל השפות שבעולם. ואלה רק מביאים להם איזה משהו, אוי ואבוי מה עושים ממנו. אמר, תקחו אותו, תזרקו אותו בתור גובה הריות. לקחו אותו, השליחו אותו לגובה הריות, לא נגעו בו. וישב שם, היה לומד תורה, והם יושבו סביבו, כמו תלמידים בפני רבו, מנקקים לו את הנעליים, מנשקים אותו, ומלטפים אותו. הרב אמר למלך, זה חי, הוא חי. אמר, איך יכול להיות? 8 הריות. מה עשה זה? מה עשה זה הגוי? בא השר שלו, סבא של אובמה והניה, אמר לו למלך, זה האריות הם שבעים, לכן הם לא אכלו אותו. אמר, הם שבעים? אני מוכן לנסות. לקח אותו, זרק אותו, לא הגיע לחצי הבבר, עשו אותו איברים איברים ולא השאירו ממנו אפילו עצם אחד. אחרי זה אמר לו, המלך תצא, אמר לו, טוב לי פה, פה אלה לא אוכלים אותי, פה למעלה יש אנשים אוכלים בני אדם, אני מפחד. אמר לו, לא תצא, לא יגע בך. הוציא אותו ודי, ומאז נודע שמו בעולם, מי היה קודש קודשים, זה היה סבו. עכשיו תולדותיו של הדעת התאריכים, מה היה? הוא סך הכל חי 47 שנים בחיים הרעתה. הוא נולד בשנת תפנון וב. תפנון וב זה לפני 320 וכמה? 14 שנים. 314 שנים נולד, שדאי. הוא נולד בסלי. סלי זה עיר קטנה במרוקו, סמוך לתפלילד. שם איפה שיצאו כל הצדיקים, יצאו משם. הוא נולד שם. נולד שם, אחרי כמה שנים, היה שם בשנת תף עין, תף עין, אז הוא היה כבר בן כמה בתף עין, לפי זה? 24. לא, פחות. 14 שנים. באו הגויים, גזרו עליהם גזרות, וברח למקנס. בכל המקנס. מקנס ידוע הייתה נקראת ירושלים של מרוקו. כל הצדיקים, החכמים הגדולים, כמו משפחת טולדנו ואחרים, רמשש, כל המשפחות האלה באו ממקנס שם. לא, ישב שם במקנס 2.5 שנים. עכשיו יעסק בתורה. אחרי זה, בתלו הגזרות, חזר לירוסלי, פגש את דודו, רבי משה, רבי שם טוב, במעטר, נתן לו את ביתו לאישה, והוא בן 17 שנים, בן 17 התחתן, שני שיגיע גיל 18. והייתה אישה צדקת, חסידה, קדישה ופרישה, והיא קבורה למרגלותם. אחר כך לקח עוד אישה, כי זאת לא הביאה לו בנים, בהסכמתה לקח אישה צעירה, אולי היא תביא בנים, גם היא לא הביאה לו בנים. והיו שתי הנשים האלה בשלום, ולכן הם נקברו לידו. זו הייתה צדקת גדולה, הראשונה וגם השנייה. אז זו הראשונה היא בדודו ממש. בדודו ממש, נסע אותה, והיה חי איתה. אחרי זה חי שמה. שנת תפ"ה, הוא בן 29 שנים, נפטר חמיב. חמיב היה גדול, עשיר גדול, והיה קרוב לבית המלוכה. אחד מגדולי העשירים שם במרוקו. מחשמם הגויים נתנו עיניהם על הממון שלו. הוא היה חמיב, היה מפרנס אותו. הוא היה לו ישיבה לרבי חיים בן עטר, הוא היה מלמד מצעירותו, כך כותב עליו תלמידו, היה מלמד בעלי בתים כל יום, שעתיים בבוקר, שעתיים בערב, בהתנדבות. אוסף את כל בני העיר, אומר בואו תלמדו אצלי. למד אותם גמרא, שולחן ערוך, בבוקר שעתיים שלוש, ובערב עוד איזה שעתיים. עד שהם מתעייפים הולכים לישון. והיו מחכים, מצפים בחניון עיניים, מתי יבוא הרב שילמדו אצלו תורה. ככה היו יושבים אצלו ללמוד. והוא, צדיק הזה, היה שם, מלמד אותם תורה, ונפטר חמיב כעת, נפטר חמיב, באו הממשלה, אמרו זה שלנו, הבית שלנו, הבניינים שלנו, השדות שלנו, גרשו את רבי חיים בן עטר, מסכן. לא עוד אלא, אמרו לו, אתה צריך לשלם מס על כל השנים שאתה ישבת פה. עוד גלגלו עליו עלילות ברשע, כל זה בשביל לדכות אותו, מסכן, רדפו אותו רדיפות נוראות, שהיה מוכרח לברוח משם. בסוף היה מוכרח לצאת, ברח, לאן הלך, הלך אחר כך, ברח לאלג'יר, היה באלג'יר איזה שנתיים. פגש את רבי יהודה עייש, היה חברו הטוב, רבי יהודה עייש. אחר כך רבי יהודה, בנו של הרב, איך קוראים לו, שהיה בחברון, בן דיוואן, רבי עמרם בן דיוואן, אז בנו, רבי עמרם בן דיוואן הוא לא מרוקאי, הוא חברוני. אחר כך נסע, שדר, והיה במרוקו, וחי שם, ונפטר שם, קבור שם. הבן שלו, רבי יהודה, היה גאון גדול, זה חברו של רבי חיים בן עטר. רבי יהודה, בן רבי עמרם, בן דיוואן. אז הם היו יחד, היו חברים, יושבים יחד ולומדים יחד כל הזמן. ושם נסע לאמסטרדם, מאמסטרדם לוונציה, חיבר את הספרים שלו, הלך, הגיע לליבורנו. ליבורנו זאת הייתה עיר ואם בישראל, מאז ומתמיד באיטליה, עד היום העיר הזו ידועה. כל הספרים הקדושים שלנו חוברו שם ונתפסו שם. ושנים על גבי שנים, מאות בשנים, היה שם בתי דפוס, שהיו מדפיסים ספרים של ספרי קודש. אז הוא הדפיס את ספרם, פרי תואר ואור החיים ועוד, הכל שם נסע לשם במיוחד, בשביל להדפיס את ספרם. ואחרי זה, ישב לו שם, ובתף צדי בית, הוא בן 36, הגיע לעיר פס. תראה לך מסכן כמה נדד. תף צדי חט, יצא להרים ולמדברות, הרי המדבר הסהרה, כמה היה כמה ממעשיות נוראות, פגש אריה ורצה לטרוף אותו, הסתכל בברית מילה שלו וברח האריה, היה כמה וכמה דברים נוראים, כמה פעמים הלך, יום אחד הגיע לאיזה מקום אחד, היה יום השישי, והנה רואה יש כלום, הוא טעה בדרך, הלכנס תוך יער, עבה ולא יודע למצוא את מקומו. לא מימין ולא משמאל, זעק מאין יבוא עזרי. יום חמישי בערב הגיע לשם. ראה לילה, שומע קולות חיות נוראות. אמר, אוי ואבוי, אני בלב המדבר, ובו יאכלו אותו החיות. עלה על איזה עץ, טיפס שם בצמרת האילן, כל הלילה היה שם. בבוקר הסתכל, ראה מרחוק, יש איזה בניין, בית, מאיזה צד, מרחק כמה קילומטרים. הלך בשארית כוחותיו, סכן הרב, הגיע לשם. רואה בית יפה, נאה, יש לו שם מעיינות, יש שם מזרקות, בריכות של מים, דגים, וכל טוב שבעולם יש שם. אבל אין אנשים. הסתובב, הקיף את הבית, ימין, שמאל, אמר, יופי, הנה, שבת, אני אעשה פה שבת. היה אילנות של פירות, לקח פירות, אכל. פחות זה, אני יודע, זה כשר. אכל אותם. היה עייף מאוד, כמה לילות לא ישן, מצא שם אחרי הבוסטן, איזה, לקח איזה מזרון אחד, שם אותו שם בצל האילנות, ונרדם. והנה אחרי הצהריים, הביאו גדוד של אנשים, 30 איש. והרגישו שמישהו נמצא פה, ראו סימנים, הסימנים. אז הוא בפנים, אמרו, מישהו פה עלה אלינו כאן. אלה היו השודדים של כל מרוקו, כל האזור שם, של פרחים, והגיעו לשם. וואי, הגיעו לשם, חפשים איזה, והנה ראו רבי חייבה, אתה ראשן, העירו אותו. עכשיו ראש השודדים אמר, אתם, מה תגרו, אני אטפל בו. העיר אותו, פתאום הוא איזה רבי חמר האתר, הכיר אותו. ברן של ראש השודדים היה יהודי. אז הם באו כולם, אמר, זוזו עכשיו כולכם מפה. אני אטפל בו לבד. קר אותו לתוך חדר. אמר, תגיד לי, אתה לא מכיר אותי? אמר, לא. אני הייתי ילד בגיל 15, למדתי אצלך בסלי, כך וכך קוראים לי. לא הכיר. עכשיו נזכר, מכיר את המשפחה שלו. כן, מה לך, מה אתה? אתה לא רואה? הוא נהיה כעת שודד בראש השודדים, רוצח אנשים, שוחט, אוכל על ימין ועל שמאל. ואלו, ואיך הגעת למצב הזה? תלפקות, ראש השודדים כעת בוכה. אומר לו, אני אגיד לך את האמת, הוא היה היפר-אקטיבי, מה שנקרא. יום אחד הכעיסו אותו הוריו, הוא כל פעם היה עושה גניבה פה, גניבה שם, היו מקים אותו, צועקים עליו, יום אחד השתגע המשוגע הזה, קם רצח את אבא שלו ואת אמא שלו. הרי שרצח אותם, אמר, מה עשיתי? הרגתי את אבי ואת אמי, יש לי חלק לעולם הבא, אז הפסיד את העולם הבא. הפסדנו, בוא נעשה בעולם הזה מה שיבוא. חלל שבת, יום הכיפורים, עריות, חזיר, הכל, כל העבירות שבעולם. והתחלתי, אומר, מאז לשדוד ולרצוח, ולהיות הכי גרוע שבעולם. אז נתן לו מוסר, הכנס המוסר בליבו, אמר לו, אתה תתן לי כפרה, אתה מבטיח, אמר לו רבי חיים בן עטר, אני אומר לך, ואני מבטיח לך, שאני אהיה ערב שלך לעולם הבא, שאתה תיכנס לעולם הבא. ויחופר, אמר, אבל רצחתי את אבא ואמא, ויחופר לך גם זה. אין דבר שעומד בפני התשובה. ולא איך אני אחפר, אמר, בסדר, אתה תעזוב אותם, מיד אחרי שבת, אתה עוזב אותם. ואתה הולך למקום פלוני, שלח אותו לאן ללכת ולהיות יהודי כשר, ולך לאיזה מקום שיש נחשים, תיקח איזה נחש קטן, שים אותו בתוך תיק, תגדל אותו, ונחש פעם בשבוע אוכל, הוא עושה תענית משבוע לשבוע, צדיק גדול לנחש. להאכיל אותו איזה עכבר, איזה ציפור פעם בשבוע, תגדל אותו הכל. והוא יהיה נחש צפע צפע. שבע שנים תגדל אותו ותתלה אותו עליך יומם ולילה, רק בשבת תשים אותו בארון של שבת, ואחר מוצאי שבת תשים אותו עליך, וכך תגדל אותו עד שיגדל. אחרי שבע שנים תפתח אותו, הוא יקיש אותו, יהיה מידה כנגד מידה, כמו שהוא הרג את אבי ואת אמו שהם גידלו אותו, הוא הנחש שגידל אותו יהרוג אותו. ואני מבטיח לך, אני הערב שלך, בבית דין של מעלה תבוא, תגיד איפה רבי חיים בן עטר, הוא יציל אותי. וככה היה. החזיר אותו בתשובה שלמה. עבר הרבה, עבר מה שעבר, דברים נוראים. אחרי זה, יצא משם, הגיע, ואמרנו לליבורנו. חזרנו לליבורנו, היו לו כבר ישיבה עם 30 תלמידים, עלה איתם לארץ ישראל. היה ראש חודש אב תקוף א', הגיע לארץ ישראל. בא להיכנס לירושלים, אמרו לו, אי אפשר. יש שם, לא עליכם, מגפת חולרה. אסור להיכנס לשם. אז נשאר בגליל שנה שלמה, מראש חודש אלול, תקוף א', עד מראש חודש אב עד ראש חודש אלול, 13 חודשים. עד ראש חודש אלול שנה שאחרי זה, תחקוף ב'. ראש חודש אלול פתחו את הכניסה לירושלים. אז הוא היה כל אותה תקופה, היה בגליל. הלך קבר רבי שמעון, הלך קבר... כשהלך קבר רבי שמעון, מה עשה שם? נוראות מה שהיה שם איתו הסיפור. הגיע לשם, תלמידו כותב ספר שכתב אותו תלמיד, אחד תלמידים, לא כותב את שמו. אני לא 30 תלמידים, כותב כל היומן, כל המסעות, איפה הם היו, בגליל. בקבר חושי הערכי, כפר ירקה, הוא מתאר אותו. קבר רבי ינאי, בכפר אכברה, מתאר אותו. כל הקברים שיש, אני דחים, בכל מיני מקומות, פינות, רבי יוסי הגלילי, שם בדלתון, אלמה, שם למעלה, היה שם. לא דורש להם, בכל מקום יושבים, יומיים, שלושה, אומר להם דברי תורה. וככה היו לומדים, שנה שלמה. הגיעה פעם אחת למירון, הגיעו למירון, ערב שבת, עלה עם הידיים והרגליים, עלה לקבר רבי שמעון בר יוחאי במירון. ומה אמר להם? תשמעו, אני קורא לכם מה שכתוב, לא אסור להגיד בעל פה. אני השפל נכנס למקום אש שלהבת, קודשא בריך הוא שכינתה, וכל פמליה דירה, וכל הצדיקים שבגן העדן נמצאים כאן. ואיך אני, גוף, חס ושלום, אספסוף, מלא תינוף, נכנס למקום כזה. חוץ מכבודו הוא כזה קדוש, כך אומר על עצמו. ונכנס לשם, ועשו שם שבת, וליל שבת ישבו ללמוד תורה, ועשו קידוש וסעודה, ואחר כך ביום שבת למדו כל השבת, מוצאי שבת, כותב תלמידו, חילק לנו את הזוהר, מוצאי שבת. למדנו את כל הזוהר, ובחצות הלילה סיימנו, והרחנו ריח של גן עדן, עד שהרגשנו אנחנו מתעלפים, היה מין ריחות בושם, משקרים, והם ידעו שזה לא מהעולם הזה. עד שאמרו להם, די, אנחנו, הנשמה עומדת לצאת, מרוב ההנאה. אז ככה היה, פתח להם את שערי גן עדן שם, נתן להם להרגיש את ההרגשה הקדושה של שם, ואז אחר כך נסע לטבריה, שם ירד לטבריה. טבריה אמרנו כבר שהיא צריכה משיח לבוא משם, הלך חקר, יודע, שם יש רבי חיים אבו לעפיה, היה בן 93 בסוף ימיו. לחיים אבו לעפיה הוא בנה את העיר, הוא הגיע לעיר בגיל 80, מהאזמיר, אזמיר הייתה עיר של צדיקים, שם רבי חיים פלאצ'י אחר כך היה. רבי חיים אבו לעפיה, גאון הגאונים היה, כתב חיבורים בכל מקצועות התורה. יש לו על הרמב״ם, על השס, שאלות תשובות, יש לו על התורה, פירושים, משהו מפחיד היה. ענק שבענקים. והוא בן אחר בן עד דוד המלך. משפחת אבו לעפיה. הוא בנה את העיר טבריה אחרי שנחרבה ברעש האדמה, לא תקום פעמיים קצרה. אמר רבי חיים אבו לעפיה, יושב לו בישיבה, איפה? את הכנסת עץ חיים שנמצאת על שפת הכנרת, שמה. בא רבי חיים בן עטר לשם, זה אותו בניין נמצא עד היום. שם היו הסנהדרין, המקום העשירי שגלו הסנהדרין, שם היה. לכן השכינה צריכה לבוא משם. נכנס רבי חיים בן עטר בשקט, והתחבא שם בין הקריות ובין התלמידים, והיו לומדים שם, לומדים גמרא, זקן בן 93, פלפלים, קושיות, תירוצים. טוב, הייתה שם איזו קושייה חזקה מאוד, והתלמידים מנסים את הרץ, והרב אומר להם, זה לא תירוץ, יש גמרא אחרת הפוך, תראה את הרץ מפה. סוף רבי חיים אתה ריקש רשות, הצביע, אמר תירוץ. אוי, תירוץ עמוק. סוף רבי חיים ובעפיה, אומר, מי זה? תבוא, בוא אליי. ראה אותו, אמר לו, אתה הוא רבי חיים בן עטר, תגלה את עצמך. אמר לו, כן, אני, אבל איך אתה יודע שזה אני? אמר לו, אני קורא את הספרים שלך, ואני מכיר את הסברות שלך ואת השיטה. כשדיברת, ידעתי שזו השיטה, אין בדור שלנו מישהו מדבר בשיטה הזאת ובדרך הזאת ובאופן הזה, רק אתה. ואז הושיב אותו לידו וחיבק אותו. ישבו יחד, עמדו, אמר לו רבי חיים בן עטר, מחר בבוקר אנחנו צריכים שנינו ללכת לקבר רבי עקיבא, להתפלל שם, להביא את המשיח. מה יהיה הסוף? אנחנו סובלים ככה גלות קשה, ארוכה כזאת, עד מתי רדו בנו אויבינו? אמר לו, טוב, אני זקן, אבל יהיה בסדר. קרא לתלמידים שלא הרימו אותו, את רבי חיים אבולעפיה, כי אז לא היה כבישים, צריך להתאפס בהר, הרים, הר תלול. הרי היה אתר, מקפץ על הדלג על הערים, מקפץ על הגבעות, לא אכפת לו. עלו לשם, התחילו לייחד יהודים בקבר רבי עקיבא, והנה, רבי חיים אבולעפיה התחיל להקות על פניו וצועק, אוי, שבאו שני משיחים לכאן. אמר להם, זה משיח בן דוד, רבי חיים אבולעפיה, משיח בן דוד. והוא היה משיח בן יוסף. אז נתגלה למפרע שהוא נשמת משיח בן יוסף. ובאו לכאן, ובא השטן ובלבל, ונגזר על שניהם למות באותה שנה. באותה שנה, בתתבב, לחודש תמוז, כמו היום הזה, נפטר לבית עולמו, רבי חיים בן עטר, תף קוף ג', שנה הבאה, תף קוף ד', בטבריה, מת רבי חיים אבולעפיה. הוא קבור בבית העלמין העתיק, עד היום הקבר שלו, שם הידוע, זה היה איתו ביחד. נפטר ונקבר איתו, אז היה מכאן ראינו שהוא היה נשמת המשיח ממש. עכשיו היה בדרך, היה הולך, והיה פעם אחת הגיע בדרך, ידוע, הוא הגיע גם לעשרת השבטים, יש מעשה ידוע. היום מספרים אותו, החסידים אוהבים כדרכם להוסיף ציצים ופרחים, כל מיני תוספות. אבל אני ראיתי המעשה כמו שכתב אותו האורגינל, רבי מנשה ישראל, כתב אותו לפני 110 שנים, הייתי בספר שלו, שם הביא את המעשה יותר בצורה אורגינלית, בלי התוספות. שם הביא שהוא הגיע פעם, היה בדרך שעל המעיה הולך במדברות, הגיע לאיזה קר דשא אחד גדול, ומצא מקום יפה, נח שם, אמר אני אנוח, מעמל הדרך. ישב לנוח, והנה עוברים מולו, יוצאים מהיער אנשים גבוהים כארזים, ופניהם פני להבים, ככה הוא כותב. פנים שלהם כמו אש. אתה מה, לא ראה בחיים שלו בני אדם כאלה, הוא רואה איזה בני אדם. והם הסתכלו עליו, אמרו לו, אלו, אתה יהודי? אמר להם, כן. יהודי אני, בן אברהם יצחק יעקב. אמרו לו, אם ככה, בוא איתנו. דיברו איתו, ראו שהוא יודע התורה. אמרו, זה חכם גדול בתורה. אנחנו חייבים לכבד אותך כבוד גדול. הנשיא שלנו הזהיר אותנו, שאם נראה יהודי, והוא תמיד חכם, צריך זהירות. וכבוד. מה הם עושים? קרטו עצים מהיער בשביל להסיק. אמרו לה, היום יום חמישי, מחר שבת, ערב שבת, אנחנו צריכים לבשל לשבת. שלח אותנו הנשיא להביא עצים. טוב. לקח אותו אחד מהגבוהים, סטיב אותו על כתפיו. ורץ איתו כל הדרך. אמרת, לא תולך ברגל. אני ארים אותך על כתפיי. סטיב אותו על כתפיו, והלכו כמה קילומטרים. הכניס אותם לאן? רואה עיר שלמה, יושבים שם עשרת השבטים. והביא אותו לנשיא שבט ראובן, שתחווה לפניו, ראה אותו, כיבד אותו כבוד גדול. ישב לפניו, החל לדבר איתו דברי תורה. ראה אותו סל מלא דבש, מלא דברים מתוקים, וגם הנשיא מתחיל להגלות לו חידושים, זה אומר לו חידושים, זה אומר לו חידושים. טוב, אמר לו, אנחנו נעשה אחת שבת. הכינו לו מאכלים בשבת והכל, והוא התחיל לספר לו, אומר לו, תראה, אנחנו בצער גדול, והזוהר אומר שעשרת השבטים עתידים לבוא בזמן מלחמת גוג ומגוג, להציל אותנו מידי האויבים שלנו, ללחם את מלחמות השם, מתי כבר יבוא הדבר הזה? תתפללו עלינו, תרעישו שמיים וארץ. אמר לו, כן, מה נעשה? גם אנחנו פה בנגזר עלינו להיות עד מתי שיגיע הזמן. תוך כדי זה, אכלו בליל שבת וישנו, בבוקר אמר להם הנשיא, לך תקרא לכל הקהל, עשרות אלפים, שהרב היהודי שהגיע אלינו יגיד לנו דברי תורה בשבת. כולם צריכים לשמוע דברי תורה מפיו. טוב, תאספו כולם, והנשיא הזהיר אותם, אמר להם תיזהרו, אני רוצה שקט, הרב ידרוש כעת. עוד לא דיבר, פתאום הנשיא נפל על פניו. מהר באו, זה עשה להם בידיים, מה תתקרבו אליי? תום קם, כולו מעולף, אמר להם, ראיתי את אבא שלי בהקיץ, בא מעולם האמת כעת, והזהיר אותי, אמר לי, תיזהר לך, שהאיש הזה שנמצא אצלך, זה קדוש מאוד, וחביב מאוד אצל הקדוש ברוך הוא. תכבד אותו כבוד גדול, אתה לא נוהג בו כבוד, כפי שהוא ראוי שתכבד אותו. ונפל לרגליו, ונשק את רגליו, הוא כיבד אותו. לא מספיק כבוד כפי שהוא היה צריך לתת לו. וקש ממנו מחילה והכל, וסיכם איתו, דרש להם, עשה להם שם שלוש סעודות, סעודה שלישית, מוצאי שבת ציווה לאחד מהאנשים שלו, שיקחו אותו על כתפיו, החזירו אותו למקום שם, ויראה לו את הדרך מאיפה לחזור, מאיפה להגיע. אז הוא היחיד ששם מספר שהיה וראה את עשרת השבטים, איפה הם נמצאים, ואמרו לו, אין לנו רשות כעת עד שיגיע הזמן שבשמיים יבוא הקדוש ברוך הוא ויגאל אותנו. אחרי זה, מה פירוש? לא הבנתי. מה? טוב, זה מחר יום שני, יש הלכות, אז אנחנו נדבר אולי קצת, אם תרצה, בנושא הזה. עכשיו, חבריו של רבי חיים בן עטר, מי היה? אמרתי לך, רבי יהודה עייש. אחר כך רבי גדליה חיון, זה רבו של הרשש. הוא עוד הרשש לא היה בירושלים בזמנו, נפטר רבי חיים בן עטר לפני כן. והיה רבי יהודה בן עמרם בן דיוואן. הרב של מי ציבור, רבי ישראל יעקב אלגזי, אביו של רבי יום טוב אלגזי. הוא מעיד עליו, יחד עם רבי ניסים מזרחי, בעל אדמת קודש, שכשהם ראו את רבי חיים בן עטר בירושלים, ברכו עליו, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שחלק מחוכמתו ליראיו. וזה לא מברכים רק על יחיד בדור, אפשר לברך עליו ברכה כזאת. אז הם כיבדו אותו כבוד גדול. והיה רבי מלאכי כהן, בעל הספר יד מלאכי, זה כללי השס. והם כולם יחד אהבו אותו. עכשיו, תלמידים שלו ידעו עלינו, גדול תלמידיו זה הרב חידה. השני זה רבי יונה נבון, בעל נחפה בכסף. ואיתם רבי שם טוב גבאי ורבי אברהם מונצנו. מונצנו בספרדית זה תפוח, ברוך הבא הרב.
אוי, שם שמורת.